ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפעם אנחנו נעשה משהו שונה קצת. באיזה מובן שונה? אנחנו רוצים עכשיו ללמוד סיפור לא חסידי, ואפילו שלא שייך לתקופת החסידות אלא לתקופת ימי הביניים, משהו כזה. הסיפור הזה נכתב על ידי יהודי בשם אברהם אבן חסדאי, שכתב את הספר בין המלך והנזיר. זה, כמו שאמרתי, זה ספר שגם הדמויות של הספר פה הם, של הסיפור פה, הם דמויות שלא לקוחות מתוך בית מדרש או מתוך הקהילה היהודית, אלא זה דמויות זרות. אבל הנקודה היא שהסיפור הזה הוא ממש דומה לסיפורים שלמדנו בפעמים האחרונות, שזה עניין של שמחת זקנים במה שיש להם, למרות שזה נוגד לחלוטין את המצב החיצוני, כן? היכולת שלהם לא להתייחס למציאות החיצונית, אלא לבטא את השמחה כשמחה שבאה מבפנים, בלי קשר לנסיבות, נכון? ראינו את זה בשתי צורות קצת שונות בשני הסיפורים. הספר הזה, בין המלך והנזיר, היה מוכר לחסידים. הוא אפילו מצוטט בספר של תולדות יעקב יוסף, תלמיד הבשט. הוא מצוטט שם. עכשיו, גם בו מופיע סיפור מאוד מאוד דומה לסיפורים האלה. אבל דווקא בגלל שזה כל כך נראה דומה, אז אנחנו רוצים לחדד ולראות את ההבדלים. ברור שזה רק למראית עין, אבל מבפנים זה ממש תפיסה הפוכה. בואו נקרא את זה בפנים. היה מלך אחד נכבד ומצליח, בוטח באושרו ובגודלו ושמח לרוב אוצרותיו שמחה גדולה, עד אשר שכח מתוך שמחתו כל פחד וכל חיטת אלוקים, וזנח עבודת השם לרוב אושרו והדבק בשמחתו דבקות תמידי זמן רב. ויהי היום ותפעם רוחו ויאמר בליבו ללכת עם משנהו בנשב בערב יום בתוך העיר לראות מנהגיהם ומה יראה בהם בחוקותיהם. וילך כל העיר לאורכה ולרוחבה ויצא חוץ לעיר אל מקום האשפות. וראה, מאוד יכול להיות שזה אלכסנדר ינאי, לא אלכסנדר, זה המלך, נו, מי היה שם בתקופה הזאת? אני מדבר על 2000 שנה, אלכסנדר מוקדון. נדמה לי שיש איזה פירוש כזה ביחס לסיפור, וזה סיפור ששייך באמת לתקופה, לתקופת... הסיפור מסופר בימי הביניים, במאה ה-12-13, אבל הסיפור הזה התרחש כנראה מאות שנים לפני כן. ואתם כבר רואים שזה מאוד מזכיר את הסיפורים שלנו. הבשט יוצא עם התלמידים שלו לצפות בתופעה משונה, מוזרה לכאורה, ומתוך זה להפיק לקחים על החיים, נכון? זה גם די דומה, רק במקום הבשט יש לנו את המלך והמשנה שלו. הם באים, הם רוצים לראות מה יש בעיר, ואז פתאום הם מתוודעים למקום האשפות. ודרך אגב, אם דיברנו על אלכסנדר מוקדון, יכול להיות שזה בשער האשפות פה. הסיפור הזה היה, זה נקרא שער האשפות בגלל שבתקופות מסוימות היו ערמות של אשפתות פה, שהם היו מפנים את הזבל לשם, לשער. הצד החיצוני שלו מן הסתם. אז בקיצור, ראה במקום אחד הר גבוה ותלול מן הדומן אשר השליחו שם העיר. שי, וראה בתוכה חטיטה גדולה כמות ההר, ושם נר דולק ולאב אש מאיר, והתפלא על ראותו הוא משנהו ואומרו מה זה, והדומן בוער באש, הלא דבר הוא, נסו רנה ונראה. בקיצור, איזה בתוך הרמת הזבל הוא ראה פתאום איזה אור שבוקע שם, וזה נראה לו דבר משונה. ואז הוא מגיע לשם וימצאו שם חור ולפנים בית כדמות מערה, ושם איש עני ונקש, כאור בצורה משונה, ועליו בלויי סחבות, מחבק השפטות. ואשתו הכינה לו מבחר הדומן, מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיא עומדת על ימינו. זה כנראה מסוג האנשים שמחפשים בהשפטות, ומתוך זה איכשהו מוצאים להם משהו, כן? מה שאנשים זרקו, כן? אז איכשהו הם מצליחים להוציא משהו, והיא עומדת על ימינו, ידיה מזוהמות, שפתיה עקומות, עיניה עמומות, שדיה הצנומות ואוזניה הפגומות ופניה זוהמות, מתייצבת לנגדו על שולחן הדומן, ועליו פיתותי לחם מאופש ומעט חומץ חזק למרחוק יריח, ובידם כינור וחליל, משתגעים שניהם ברוב שמחה והוללות, כאילו התייצבו בהיכל מלך במעדנים ובסמים זנים מרוקחים. ישמחו איש ואשתו כשמחת חג, כשמחת הקציר. והיה האיש ההוא קורא לאישה ההיא גברת ממלכות, וגם היא קרא לו אדון המלכים. והמלך והמשנה הוסיפו להתפלא מה הגיע עליהם. בקיצור, תופעה מאוד מאוד דומה למה שראינו. זוג זקנים, אין להם קול, שום דבר, אבל מתוך השום דבר הזה יש להם את הכלי נגינה שאיתם הם יוצאים בשמחה ובשיר ומחוללים ושמחים עם המעט שמעט שיש להם. והוא גם קורא לגברת הממלכות, והיא גם קוראת לו אדון המלכים. והמלך והמשנה הוסיפו להתפלא מה הגיע עליהם, וישוב והלכו בהמציאו אחד מן הנזירים. שוב אתם רואים, זה התקופה, התקופה היא של תקופה של נזירות במקביל.
זה נכתב בספרד הסיפור?
זה נכתב, הוא היה שר בשלטון של ספרד, אברהם אבן חסדאי, יהודי שהצליח להגיע למלכות, והוא מספר סיפורים, וסיפורים שמשופעים, מושפעים מהסביבה, סיפורים שלקוחים מתקופות עתיקות יותר, אבל הם ניתן ללמוד מהם איזה מוסר מסוים, כן, למרות שזה לכאורה עוסק בדמונות לא יהודיות, אבל יש איזה דברים שמשיקים. ואז הסיפור מסתיים פה הם הולכים לנזיר ואומרים לו, התפלט על שמחתם כמו שהתפלט על שמחתך, והכרעת המלך חוד אחידה ונשמענה, ויאמר לו, דע באמת שאני מתפלל לשמחתך על מה שהגיעך, כמו שהתפלט אתה לשמחת אלו העניים למה שאתה רואה שהגיע, ראין הצלחתך ואושלך וחליך בעיניי למשהו מצלחת העולם הבא, כי אני יודע אם להצלחת העולם כי להיות חלק זה אני בעיניך למש... קיצור הוא אומר לו דבר כזה, כמו שאני מתפלא על שמחת העניים האלה, אני גם מתפלא על השמחה שלך, השמחה של המלך. רואים בהתחלת הסיפור, בוטח באושרו, לא חסר לו שום דבר, שמח מהכל טוב שיש לו, הולך לבדוק מה יש, והנזיר בא ואומר לו, תשמע, אתה חושב שהשמחה שלך היא שונה במהות שלה, כמו שהשמחה שלהם נראית לך לא נורמלית וחסרת ערך, גם אני חושב שגם השמחה שלך היא חסרת ערך. למה? כי אתה שמח באושר שלך, אתה שמח בחומר בענייני העולם הזה, אבל אני מסתכל על העולם הבא, ככה הוא אומר לו. ולא עוד אלה שאני אומר, אבל שמחת האיש הזה קרובה מאוד לשמחת אלף פעמים יותר מה שאין שמחתך קרובה לשמחתי, רגע, למה שידע שאני בהצלחת היום ונצחי, נזיר חי את הנצח. אז הוא אומר לו, תדע לך שהשמחה שלך היא כל כך רחוקה ויותר קרובה, אם מעמידים את המלך בינו, בין הנזיר לבין העניים, הוא אומר, אתה יותר קרוב לעניים מאשר אליי, כמו שלך יש ולהם אין. ומבחינת התכלית האמיתית זה חסר משמעות כמעט אותו דבר, ככה הוא אומר לו. ואז הוא נותן לו מוסר ודע שזה העולם העומד בו דומה כדמות העומד בארץ מלכה אשר סביב לחומות, הקרב וצימו המלא השרצים, נחשים, כל מיני חיות רעות, ובתוכו עץ עושה פרי, ומחוץ לחומו מקום טוב ודשן, ארץ מקום זרע תענוג נרבת מדיע שלא יקרת, ומחוץ לחומה מצד השני מקום מר. מבינים אחרות, העולם הזה ומצידה, מצד אחד גן עדן, מצד שני את הגיהנום. והוא אומר לו, הארץ המלכה הוא העולם הזה, והחיות הרעות המעבדות הם הרשעים, והעץ אשר בתוכו גמול הרשעים בעולם הבא, איש לפי אוכלו ילקטו, והמשכיל יקריב ויתבונן במיעוט ערך מעלות זה העולם הנבזה והכלה, וישים כל השתתתו בקניין אחר הקיים והנצחי. אז הנאום של הנזיר מהווה חתימה לכל מה שמתרחש בסיפור. עכשיו, זה זמננו קצר, לכאורה למראית עין נראה לנו שזה סיפור די דומה, נכון? למה הוא די דומה? מכיוון שרואים פה את החגיגה על רקע של דלות, כן? כנגד כל ההיגיון. זה המשותף לשלושת הסיפורים. ואני לא יודע אם בחסידות לקחו מפה או לא לקחו מפה, זה די נראה שהבעל שם טוב, מה שמסופר לבעל שם טוב והחסידים, זה מעשים שהראו, כי כמו שאמרנו, דיברנו על רב שבתאי, דיברנו על זאב קיציס, שהיה אחד מתלמידי הבשט, זה דמויות מוכרות, אחד לא המציא את הסיפורים האלה, אבל סיפורים מתגלגלים בעולם מדורי דורות, וסיפורים האלה מצויים במידה מסוימת גם בסיפורי עמים. אז לכאורה, טוב, אז מה החידוש שחידשה החסידות? יש כבר תפיסות עולם כאלה ש... אבל כמו שאמרנו, זה רק למראית עין. אם אנחנו קצת מתבוננים ומעמיקים בסיפור, לאורך כל הדרך מתחילתו ועד סופו, אפשר לומר שזה הפוך מהסיפור החסידי. למה? קודם כל תשימו לב, צריך להתבונן. יש פה שלושה חלקים בסיפור. החלק הראשון, תיאור חיי המותרות של המלך. החלק השני, זוג הזקנים. שהם הפך. החלק השלישי, נאום הנזיר. בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, תנסו לדבר. מה המקור לשמחת הזקנים הללו? הם כאילו היוצאים בעולבו. התשובה היא כזאת. השמחה של זוג הזקנים זה שמחה ש... מה?
טיפשות.
יותר מטיפשות. זה שמחה שמטרתה לעשות, אתם יודעים מה זה? סתירה. פרודיה. הם כאילו... מה? הם כאילו מדמיינים את עצמם בחצר המלוכה. הרי הוא קורא להגברת ממלכות. והיא קוראת לאדון המלכים. יש פה איזה... איזה אילוזיה כזאת, כן? זה מין דמיון כזה, הם חיים, הם כאילו מדמיינים את המלך והם צוחקים בעצם על חיי החצר של המלך, כן? מה, אנחנו באולימפוס למעלה, את המלכה, אני המלך, והמטרה של הריקוד שלהם היא בעצם חיצי ביקורת כלפי החצר של המלך. ברור? אז זה העומק של העניין, שזה בכלל לא עניין של שמחה אמיתית פה. אתם שמים לב, משתגעים, מתהוללים, אבל יותר מזה, זה שמחה שמטרתה לעג. לעג למי שיש לו. הרי ימי הביניים זה פערים מעמדות גדולים. מי שיש לו חי חיי מותרות. מי שאין לו, הוא נידון להיות מסכן גדול. ברור, עכשיו ככה, תשימו לב. יותר מזה. אז אפשר לומר ככה, הסיפור על כל החלקים שלו מבטא שלילה של חיי העולם הזה. אצל המלך, שיש לו כאילו עושר ועושר, יש שלילה של חצר שזה בא לידי זוג הזקנים, איזה שחיי הבל וריק. מה המשמעות של חיי פאר, חיי עושר? זה חיים חולפים, כן? ולא חיים נצחיים. עכשיו, זוג הזקנים זה גם זוג הזקנים שאין להם מה להתייאשו מהעולם הזה. נכון? בעצם הריקוד שלהם זה דיכאון. וכל המטרה של הריקוד שלהם זה איך שהוא, אתם יודעים, אדם שאין לו, עשור לו, מה נותר לו לעשות? ללעוג למי שיש לו, נכון? בעצם לשלוח, כן? הוא מקנה, אז איך הוא מתגבר על הרגש הזה של הקינה? הוא לועג. לזה מצטרף לסיפה של הסיפור הנאום של הנזיר, שמה עניינו? חיי נזירות זה פרישות מהעולם הזה. נכון? הנזיר אומר, העולם הזה חסר ערך. והתכלית האמיתית היא העולם הבא הנצחי. עכשיו, אנחנו גם כן מאמינים שהעולם האמיתי הוא לא פה, הוא שם, נכון? אבל ההבדל הגדול הוא שאנחנו מאמינים בחיי העולם הזה, במובן הזה שאפשר לחיות את העולם הבא בתוך העולם הזה גם כן. עכשיו, איזה ביטוי יש לדבר הזה בסיפורים החסידיים? הרי איפה, מתי מתרחש הסיפור? בשבת. שבת זה מעין עולם הבא. ברור, מעין עולם הבא, כן. אז אמרנו, התפיסה היא שזה לא משנה מה יש לך מבחינה חיצונית, השאלה היא מה קורה. הנורמות הן לא נורמות חיצוניות, הנורמות הן נורמות פנימיות. אבל אם אתה באמת חי את העולם במובן הפנימי שלו, אתה חווה אותו במלוא עוצמתו ובמלוא זה, ולא משנה כמה יש. כמו שאמרנו, כמה יש זה לא משנה, משנה מה קורה בפנים. במילים אחרות, הסיפור החסידי לכל אורכו מבטא בעצם התחברות לעולם הזה. כן, התחברות לעולם, החסידות הרי לא דגלה בחיי פרישות, להפך, חיים בתוך העולם הזה, עלאת הניצוצות, איך שלא נקרא לזה, אבל ראיית הקדושה בתוך החומר, גם החומר מתקדש, יכול להתקדש, ברור. אז זה הסיפורים החסידיים. אז זה שבת, תשימו לב, ההתרחשות, מקום ההתרחשות, זה גם מקום נעים, זה הבית. לעומת זאת בסיפור שלהם, איפה זה מתרחש הסיפור? זה מתרחש ברמת זבל, סיפור דוחה. גם תשימו לב לדמויות של הסיפור, הדמויות האלה הן דוחות, נכון? של הזקן והזקנה. הם חוסר תכלית וחוסר סיכוי בכלל שיש לנו. תשימו לב, בסיפורים החסידיים, הריקוד הזה, מה גרם להם בסיפור השני? גרם להם ללידה. זאת אומרת, שמחת חיי העולם הזה, ולא משנה מה שיש, זה יוצר בזרוע כבר, זה מביא לאיזה פוריות, ליצירה. פה מבוטא ההפך הגמור, ייאוש מוחלט מן העולם הזה. גם התיאורים של האישה, ברור. אם אנחנו מסכמים את הכל, אני חושב שאפשר להגיד ככה. מה המשותף לימי הביניים ולתקופת החסידות? פערים מעמדות גדולים.
משבר.
מה?
משבר, צמיחה ממשבר.
נכון, אבל פערים העמדות, יש את העשירים, יש את אלה שאין, יש את האיש הפשוט שאין לו. גם בימי הביניים אנחנו מכירים את התופעה הזאת, אצל הגויים גם כן. עכשיו, ההבדל הוא בפתרון. בימי הביניים בעצם מה קורה כשיש פערים העמדות? אחת מן השתיים, אם אתה שייך לשכבת האצילים, אז מה, אז החיים שלך זה חיי מותרות, חיי הבל. אם אתה שייך לעניים, אז החיים שלך ייאוש אחד גדול. שלילת חיי העולם הזה לחלוטין. ובאיזשהו מקום, מה שנותר לך לעשות זה אולי ללעוג למי שיש לו. באה החסידות ומציעה פתרון שלישי. תגידו אתם, מה הפתרון של החסידות לפערי המעמדות?
לשלב כזה, לאחד. להטיל אחריות על המנהיג.
דמה, בתוך החסידות אני מדבר. מה הפתרון השלישי שהחסידות מציעה? השמחה היא הנורמות, הן לא נורמות חיצוניות אלא נורמות פנימיות. לא משנה כמה יש לאדם, כן? היכולת שלו באמת להיות מאושר בחיים שלו ולהיות שמח תלוי בפנימיות שלו. אז גם, אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה מכל הצדדים, יש פה ממש דוגמה מהממת לראות איך שסיפורים שנראים למרית עין דומים, אז רק למרית עין מתחת לפני השטח.
שמחה פנימית,
שמחה פנימית. כן, זה הפתרון שאתה סביר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.